חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, 100 ימים לפרוץ מלחמת חרבות ברזל. אנחנו היום עם המשך המלחמה בצפון ובדרום. שני הרוגים, אזרחים, תושבי קריית שמונה, נהרגו היום מירי טיל נוטט ישירות לבתיהם, לביתם. דובר במאיה וברק אילון, מאיה בת ה-78 ובנה ברק בן 44, שהיה חבר כיתת הכוננות. שניהם מכפר יובל, והטיל הנונטט פגע ישירות בביתם. המשך מסע ומתן בניסיון להגיע לעסקה עם החמאס כדי לדון בהמשך שחרור החטופים, לפי שעה אין חדש בסיפור הזה. תוך כך המשך המלחמה גם בעזה בדרומה, בעיקר ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תשלוט גם בציר פילדלפי לאורך שנים ארוכות כדי למנוע את המשך ההברחות של הנשק ממצרים לרצועת עזה. אזעקות גם בשבת, גם היום ברחבי אשדוד, באזורים נוספים בדרום, כמובן בעוטף עזה, גם הבוקר וגם לפני זמן קצר. ובתוך כך אנחנו ממשיכים לעסוק בעניינים של ישיבת הממשלה הבוקר. האם סגירת המשרדים תביא לפתרון בעיית התקציב? לפי שעה לא יהיה סגירת משרדים, אבל הממשלה מאשרת את תקציב המדינה עם קיצוץ קל בלבד בכספים של ההסכמים הקואליציוניים. התקציב המעודכן דומה מאוד לתקציב שתוכננו להעביר מלכתחילה במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה. עוד עניינים כאמור בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, פותחים הערב את המהדורה, 100 ימים למלחמה. קובי פינקלר נמצא על הקו, שלום קובי.
כן, שלום אבי, גם לך ערב טוב, אחרי 100 ימים.
100 ימים על כל המשתמע של מלחמה, 100 ימים לחטופים שנמצאים עדיין בעזה, וגם הצפון, החיזבאללה ממשיך להזכיר לנו את הכוונה שלו לפגוע ביהודים, בישראלים, והיום לצערנו שני הרוגים בתוך ביתם.
כן, בוא ניתן קצת נתונים על שלושה חודשים האחרונים, 100 ימים על כמעט יותר משלושה חודשים, 100 ימים היום, מה השגנו, מה לא השגנו. אז נלך תחילה לרשימת ההישגים. אנחנו מדברים על למעלה מ-9,000 מחבלים, מחבלי נוח'בה ומחבלים שהשתתפו בטבח בשמחת תורה, אלה חוסלו ונהרגו. אנחנו מדברים על שני מפקדי חטיבות מתוך 5 מפקדים כאלו, אז זה בהחלט, מצד אחד זה טוב, אבל מצד שני בהחלט ברשימת הלא טובים, לא הישגים של צהל, לא לכך הוא ציפה, הוא ציפה לפחות ל3-4 מתוך 5 מפקדי חטיבות. 19 מתוך 24 מפקדי הגדודים הם חוסלו, שזה בהחלט דבר מבורך. עדיין יש 5, בעיקר בגזרת חאן יונס ורפיח, עוד 50 מפקדי פלוגות של החמאס. אולי זה לא אומר כל כך הרבה למאזינים שלנו הערב הזה, אבל זה מאוד משמעותי בכוח הלוחם של החמאס. אם נסתכל על נתונים טיפה נוספים, קצת גבוה יותר, תרתי משמע, אנחנו מדברים על 30,000 מטרות שהותקפו ועוד 3,400 שהופללו במהלך המלחמה. כלומר, ברגע שעצרנו מחבלים, ברגע שעלינו על חומר מודיעיני כזה ואחר, תקפנו את היעד הזה. עיקר הלחימה, אבי, מהיום הזה למעשה, מהיום המאה או מיום הראשון לשבוע, אנחנו נתמקד בעיקר ברצועת עזה בחלק הדרומי שלה, פחות בחלק הצפוני שלה. שם הולך וצהל בונה את התשתית שלו מסביב לרצועה, יעשו פשיטות, יעשו עצימות פחותה. גם הבית הלבן מודיע הערב, וזה לא צריך בשביל זה את הבית הלבן, שבתקופה הקרובה מאוד תלך הפעולה העצימה ותרד. זה באשר לחלק של רצועת עזה. באשר לרפיח, עדיין דיונים עם המצרים. בסופו של דבר, אומרים לי בצהל, יצטרכו גם להגיע לרפיח פילדלפי, אבל זה לא קורה מחר בבוקר. באשר לצפון, אמרת נכון, שני אנשים שנהרגו היום, אמא והבן שלה בכפר יובל, הם יושבים בביתם, אוכלים, סועדים ארוחת בוקר צהריים, ואז טיל נונטט שמשוגר מלבנון לתוך הבית הזה, זה כבר לא מוצר צבאי, זה כבר לא עמדה צבאית, בית של אזרחים, לכן צהל גם מגביר את התקיפות שלו גם בדקות האחרונות, הרבה מאוד פעילות של צהל מעבר לגדר ועמוק בתוך שטח לבנון, לאן זה יוביל? שוב, תלוי את מי אתה שואל, כרגע נראה שאנחנו הולכים במציאות כזאת שלחימה, ימי קרב, ימי לחימה כאלו ואחרים, כדי להרחיק את החיזבאללה מגדר המערכת, רוצים בראש ובראשונה לסיים את החלק הדרומי, וזאת עיקר הפעילות של צהל. גם יהודה ושומרון, אני פוגש אחר הצהריים ושומע את שר הביטחון יואב גלנט, שמדבר על כך שישנה עצימה, של הפעילות של צה"ל ברחבי יהודה ושומרון, ועוד מילה אחת על הצפון, בהקשר אחר הפעם, תקיפה מוצלחת של כוח של חטיבת 9, לוחמים של גולני במילואים, 2:00 לפנות בוקר, אבי, -8 מעלות, גשם ושלג סוער בהר דוב, התצפיתניות מזהות תנועה חשודה שמה, בסופו של דבר מביאים לידי ביטוי, את הכוח שלהם, מחסים 3 מחבלים שהיו בדרכם לבצע איזשהו פיגוע באחד המוצבים, גם זה בחסדי שמיים נמנע.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה, כאן 100 ימים למלחמה. אנחנו עכשיו פונים אל השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, השר איתמר בן גביר, שלום וערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. 100 ימים למלחמה זה 100 ימים ש-136 חטופים עדיין הוחזקים בשבי החמאס. 100 ימים שהם שם, וכשאנחנו מדברים הערב, אין איזה פרצת דרך משמעותית במסע ומתן לשחרורם. מה הדרך להביא לשחרורם המהיר?
הדרך להביא לשחרורם כמה שיותר מהר בעזרת השם בחסדי שמיים, זה כמה שיותר להיכנס בחמאס. תראה, אני רואה שאנחנו עדיין חלק מהמערכת לפחות עם אותה קונספציה ישנה. עכשיו אני שומע, כמו שדיבר אחרי כתב שלכם, שיואב גלנט הוציא איזושהי הודעה על כניסת הפועלים ועל כספים לרשף ועוד כהנה וכהנה, בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שהוא אמר לי גם לפני השביעי לעשירי. זו אותה קונספציה ישנה, תן להם כסף, תן להם פועלים, תיתן להם עבודה והכל יהיה בסדר, סמוך על סמוך. דווקא הניסיון פיגוע, עובדי שמיים שלא צלח, שקרה באדורה, בשבת קודש, מראה היטב את הכישלון בקונספציה הזאת. מגיעים מקבלים, אתה רואה את הווילות שיש להם, את שכונות היוקרה שמהם הם באים, את הרכבים העיקרים שמהם הם רוכבים ונוסעים, ואתה מבין שזה לא עובד בצורה הזאת. את החמאס צריך להכניע אם מורידים אותם ארצה, את הרשות הפלסטינאית צריך להכניע אם מורידים אותה ארצה, היזבאללה צריך להכניע אם מורידים אותה ארצה, לא במסעים מתנים, לא בכל מיני סברות דיפלומטיות כאלה ואחרות. כן, אנחנו נסכים, חיזבאללה יסוגו וילכו לאיזשהו קו דמיוני, די עם זה, די שכולנו נחיה באשליות. מה שהולך כברווז, נראה כברווז, מתנהג כברווז וברווז, מי שמתחמש, מי שאוסף טילים, מי שאוסף תחמושת, בסופו של דבר רוצה לשגר את זה למדינת ישראל, ולא משנה מה איכות החיים שלו תהיה.
מדבריך אנחנו למדים שכרגע כל מה שאנחנו רואים, פעילות של צהל בצפון, בדרום, ביהודה ושומרון, זה עדיין לא בהגדרה של להיכנס בחמאס בכל הכוח?
ממש לא. אני חושב שחיילי צהל הגיבורים, ואני מסתובב ומדבר עם החטים ומגדים, עושים עבודה מצוינת. עושים עבודה מצוינת בעזה. ונעשתה שם עבודה בצפון הרצועה באמת, לתפארת מדינת ישראל, וגם בדרום נלחמים כמו אריות. אני רק אומר, בואו נשמע אותם, בואו ניתן להם לנצח, בואו ניתן להם להכריע עד הסוף. אני מרוצה ממה שהיה עד עתה, אבל אני רק חושב שאנחנו כדרג מדיני, א', אסור לנו לעצור אותם, ב', אנחנו חייבים לבוא ולהגיד, אין יותר דלק, אין יותר הומניטרי תמורת כלום, אלא הומניטרי תמורת הומניטרי, וג', לעשות כל מיני פעולות שיאפשרו להם את הניצחון המלא. שאלת על החטופים, לדוגמה, אני הייתי לוקח כל יום נוחבה, מעביר חוק עונש מוות למחבלים, וכל יום מוציא להורג מחבל נוחבה אחר.
אבל זה מה שיעשו גם בחמאס.
סליחה?
הם לא ילמדו ויעשו את אותו דבר בדיוק?
ואתה חושב שהם לא עושים את אותו דבר בדיוק? מה אתה חושב שהם לא? הם לא עשו לנו, הם לא הורגים לנו חטופים עכשיו.
לא, זה ודאי, אבל אם יש עכשיו בוודאות אנשים שנמצאים בחיים והם יתחילו להוציא כל יום מישהו להורג, זה פשוט רצח יהודים בכוונה תחילה, על ידי הפעולה שלנו.
לא נעים לי לספר לך, אבל אני אספר לך את האמת המרה. כל יום הם רוצחים יהודים, הם רצחו חטופים, הם רוצחים חטופים. כל יום הם באים ומנסים לעשות לנו פיגועים. הם רצחו לנו כבר 1400 אנשים.
זה ברור, השר בן גביר, זה ברור, ברור, ודאי הנאצים הללו, בכל הזדמנות שהם יכולים לפגוע ביהודי, הם יכולים.
אתה יודע, אתה
שואל... אבל החטופים זה הנכס שלהם.
אבל תבין עוד פעם, אני אומר את זה שוב, אם אתה לא מוריד אותם לברכיים, אם אתה לא גורם להם, הם צריכים לחזר אחרינו, לא אנחנו צריכים לחזר אחריהם. הם צריכים לבקש מאיתנו, לא אנחנו צריכים לבקש מהם. אנחנו כל היום מנהלים איתם איזשהו סוג של שיח, בסוג של מסע ומתן, בסוג של בואו, ורוצים אחריהם, שולחים את ראש המוסד לכל מיני בירות בעולם, כדי שידבר איתם ויפציר בהם. זה לא הדרך. אגב, זה גם לא היהדות. זה גם לא היהדות, אתה יודע, הנה דבר תורה קטן. כשבאו לקבור את יעקב אבינו, אז הצו הרשע עמד שם במערת המכפלה, אמר, תראו לי את הקושן. שלחו את נפתלי למצרים, היה לה שלוחה, אתה יודע, כדי שיביא. אבל היה שם אחד עם היגיון בריא, קוראים לו חושים בן דן. חושים בן דן שאל את האחים שם, מה רוצים? אומרים לו, לא, הוא לא מוכן לקבור את אבי אבא. הוא יקבור אותו רק אחרי שהוא יראה את הקושן. בא חושים בן דן, לקח חרב, וגלגל את הראש של עשיו הרשע למערת המכפלה. ללמדך שאם רשעים, אתה לא מדבר, ולא נושא ונותן, ולא עושה איתם איזשהו הסכם דיפלומטי, רשעים, אתה הורג.
מצד שני, יש לנו את ארצות הברית, וכמו שאנחנו שומעים, והכל מודלף מהקבינט, נדבר על זה עוד רגע, אבל יש לאמריקאים כל מיני דרישות, ואנחנו גם צריכים אותם, הם מביאים תחמושת, הם כאן, הם באזור, הם תורמים בכל מיני תרומות, חלק הציבור יודע, חלק לא, והיום הנשיא האמריקני, ככה על פי גורמים בבית הלבן, מתרעם על זה שלפחות ארבע דברים שהוא מבקש מנתניהו, נתניהו מסרב לתת. יש את הלחץ מהעולם, יש את בית הדין בהאג, יש את העולם כולו, אנחנו יכולים לעשות כאן מה שאנחנו רוצים באמת?
יש את הלחץ מהעולם. אבל אנחנו קודם כל צריכים להיות בטוחים בעצמנו, ולדעת בעצמנו מה אנחנו רוצים. וכשאנחנו באים ונבוא לאמריקאים, ונגיד להם בצורה הכי פשוטה והכי חד משמעית, אתם ידידים שלנו, אנחנו מעריכים אתכם, אבל אתם, אם היו לכם חטופים באיזשהו מקום, לא הייתם מכניסים שם אוכל, ולא הייתם מכניסים שם דלק, ולא הייתם שם עושים מחוות, אל תדרשו מאיתנו מה שאתם לא הייתם דורשים בעצמכם. תשמע לי, אמר את זה פעם הרבי מלובביץ', אם אנחנו נהיה חזקים בעצמנו, אם אנחנו נדע עם האמת שלנו ללכת איתה ולהציג אותה ולדבר עליה, חזקה עלינו שאנחנו יכולים להצליח. רק מה, אנחנו כל הזמן חפשים תירוצים, חפשים לדבר בשפה אחרת. אנחנו צריכים קודם כל לדבר בשפה שלנו, באמת שלנו. אני אומר לך שאין יותר נכונה וטובה ואמיתית מהאמת שלנו. אני בטוח, אין לי ספק. שאם היינו באים לביידן ואומרים לו, הנשיא, אדוני ביידן, אדוני הנשיא, תשמע היטב, אנחנו מעריכים אותך, אנחנו מודיעים לארצות הברית, אבל אתה לא היית מוכן לתת בקבוק אחד למי שמחזיק בחטופים וחטופות ומתעלל בהם. אתה לא היית מוכן לשאת ולתת איתם בצורה כזאת, אתה לא היית נותן דלק. אין לי ספק שהמציאות הייתה נראית אחרת, אנחנו צריכים לעשות את זה, ועדיין לא מוכר לעשות את זה. אני כן יכול להגיד שיש הרבה דברים שאני משבח את ראש הממשלה, שלא תהיה כאן אי הבנה. ראש הממשלה עומד על מספר עקרונות שהם חשובים, אבל אני אומר, אדרבה ואדרבה, גם בנושא הדלק, האמירה שלנו הייתה צריכה להיות ברורה. אני אומר בעיקר לאלה שמחזיקים בקונספציה הישנה.
זהו, זה כל הצמרת. אגב, זה כל הצמרת, המדינית והביטחונית. זה אותם אנשים שהיו כאן בשישי לאוקטובר. הם האנשים שמנהלים את האירוע הזה כבר 100 ימים.
נכון, נכון מאוד. אני אומר תמיד לאותם אנשים, אתם זוכרים שלפני השביעי לעשירי, אתם זלזלתם, ומה לא אמרתם? שאני באתי ואמרתי להם חמאס לא מורתע. שאני באתי ואמרתי להם בישיבות קבינט, בואו נפציץ את עזה. בואו נעשה סיכולים ממוקדים כל לילה. להגיד לי, אתה לא מבין בביטחון, חמאס מורתע וכן הלאה וכן הלאה. אלא אותם דברים היום, אותם עם שר גלנט עכשיו, בדיוק הייתי בישיבת ממשלה. אבל אם הוא באמת מוציא הודעה ואומר בהודעה שלו, בואו נכניס פועלים, בואו ניתן להם כסף כדי שיהיו רגועים, לא הבין דבר וחצי דבר.
אוקיי, אחרי הדברים הללו אני רוצה לעבור איתך באמת למה שקורה בישיבות הקבינט, כי נדמה שכל משפט שמישהו אומר, מישהו אחר מדליף בהתאם לאינטרס, לפוזיציה, למיקום, אפילו אם מישהו מתעכב או נאסרה כניסה לראש מטה של אחד השרים, הכל מיידית, מיידית נמצא בתקשורת, וכך מתנהל קבינט המלחמה, כשהכל בעצם פוליטי, השר בן גביר, אז למה אנחנו מצפים כאזרחים?
אני קודם כל מסכים שיש כאן תופעה מאוד מאוד בזויה של הדלפות, הייתי אומר הדלפות מכוונות, שים לב גם תמיד בדרך כלל מי יוצרה מהדלפות האלה, אמנם לאחרונה זה כל הזמן בקבינט המלחמה, אני לא נמצא שם, אבל גם לא בקבינט המלחמה, שים לב תמיד מי יוצרה שם, אני יוצא אחד מהאנשים שתמיד מוצג לא טוב בהדלפות האלה, ואתה יודע למה? הם לא רוצים שאני אשאל, הם לא רוצים שאני אקשה. הם לא רוצים שאני אבוא ואומר את הדעותיי, ולכן מנסים להרתיע אותי, וזה לא יעזור להם. זה לא יעזור להם.
מי זה הם? מי זה הם? תכוון אותנו לאנשים. מי זה הם?
יש יותר מדי מאזינים שלא מבינים. אם בקבינט המלחמה עיקר ההדלפות, ואני מניח שראש הממשלה לא מדליף על עצמו, שר דרמר הוא נמצא אחד עם ראש הממשלה, אז לא נשארו שם יותר מדי דמויות. יש שניים, שלושה אנשים.
ואותם חברי המחנה הממלכתי מדליפים גם ישיבות הממשלה נגדך, הם המתדרכים נגדך?
אני יכול להגיד רק דבר אחד, איך זה שתמיד בתדרוכים האלה, תמיד אני יוצא לא טוב, תמיד המילה האחרונה היא לא שלי, תמיד הם אלה שאומרים ומדברים, ואני כאילו כביכול מתגונן. בואו, אנחנו הרי כולנו מכירים את המטריה, ואני אומר, אם מישהו חושב שבכך הוא יעצור אותי מלשאול, ולבוא ולקיים תפקידי, ולכן חובתי כחבר קבינט, חובתי, זה לא רק איזשהו פריבילגיה שנותנים לי, אלא זה חובתי לבוא ולהציב מראה, ולהביא מהשטח את הקולות של המחטים והמגדים שאני מדבר איתם, ולהביא מהשטח את מה שאני רואה בהתיישבות, זו חובה שלי כחבר קבינט.
בוא נדבר על התקציב. היום ישיבת הממשלה עוסקת בעיקר בנושא התקציב, אנחנו כבר שומעים על קיצוצים, מכוונים יש גם אליך, גם למפלגה שלך, גם לכל מיני משרדים. אין ברירה כנראה, לא? זה מלחמה. מקצצים איפה שרק אפשר.
קודם כל, מקצצים, אבל דבר אחד אומרים כל הזמן שמוסיפים. בהוצאות המלחמה. ועד שאתה מגיע למשטרה, פתאום שכחו את המשטרה. ואני אומר בצער גדול, השר סמוטריץ' נגרר אחרי פקידי האוצר. ואני אמרתי לו את זה גם באופן אישי, זאת טעות מאוד מאוד גדולה, זה אותם אנשים עם אותה קונצפציה אגב, מבחינתם לא צריך שתהיה משטרה, וכשאתה מבין מה, לאיפה הם רוצים לקחת את המשטרה, תהיה הבט אבי, עשינו שינויים ענקיים במשטרה, הוספנו תקציבים, הוספנו מזכורות, סוף סוף המשטרה במגמה אחרת, אני חושב שבשביעי לעצירי כולם ראו גם את הכוח של המשטרה, את החוזק, ברוך השם, של השוטרים, שיצאו החוצה, ונלחמו, לפעמים עם אקדחים, מול רובים, ומול נונטטים ומול טילים, ואתה ראית את התעוזה שלהם ואת העומת שלהם, ומה שעושים היום זה לקחת את הכל אחורה, זה לפגוע בכיתות הכוננות, אגב פתחנו בחודשיים האלה 900 כיתות כוננות, 900 כיתות כוננות פתחנו, מספרי C במדינת ישראל, אגב החטא ההיסטוריה היה של מי שביטל את הכיתות הללו, ואני פתחתי מקום אחרי מקום, מקום אחרי מקום, אז אתה בא ולוקח ורוצה לשנות ורוצה לפגוע בתקציב של ימם, של הימם, של יחידת האליט, זו טעות גדולה, זו קונספציה של פקידים, שבאמת, לא, איך הייתי אומר, לא נותנים לנגד עיניהם שישראל במלחמה, וישראל חייבת משטרה חזקה, ואנחנו נלחמים ממש בדקות האלה, נאבקים בדקות האלה, כדי שבאמת לא תצא כאן תקלה תחת היד, ברור שכולנו צריכים להצטמצם, ברור שכולנו צריכים לוותר על כל מיני דברים, אבל כשאתה לוקח גוף כמו המשטרה, ובא ואומר, זה לא, וזה לא, וזה לא, אז בסוף אתה אין משטרה. ואז הגענו לשנה האחרונה.
אם אני מסתכל רגע על רשימת עוצמה יהודית, ויש שני שרים, קח את המשרד הנגב הגליל החוסן הלאומי, משרד המורשת, אתה יודע, משרדים שבסופו של דבר אפשר לצמצם אותם, אנחנו בזמן מלחמה, יש צורך אדיר כרגע בכל המשרדים האלה, עם כל התקנים שלהם?
אתה יודע, אל תלך לדמגוגיה של השמאל, אין צורך במשרדים, המשרד, מה זה משרד הנגב והגליל? משרד הנגב והגליל, השר וסרלאוף חברי, תלך לכל ראש רשות, בגליל ובנגב, ותראה איזה עבודה נפלאה הוא עושה. הראשון, המשרד הראשון שהיה בכל מקום, שפתח תקי, שנתן, הרב אליהו, מורשת, הוא מתעד, הוא עכשיו אוסף להיסטוריה של מדינת ישראל את הדברים, ולמרות כל מה שאני אומר לגבי החשיבות, גם של המורשת, גם שהרב עמיחי עושה, גם מה שהצר וסרלאוף עושה, לא אמרנו אנחנו לא מוכנים לקיצוץ, לא אמרנו אנחנו לא מוכנים לבטל, לא אמרנו אנחנו לא מוכנים לאיזשהו מהלך, אבל המהלך הזה צריך להיות צודק, המהלך הזה צריך להיות נכון, המהלך הזה צריך להיות חכם, וכשאתה בא ולוקח את המשרד של המשטרה ורוצה למעשה לפגוע בו, אגב, אחרי ששיקמנו אותו, אחרי ששנה שלמה אנחנו הובלנו תהליכים ורפורמות, בעזרת השם היום מונה ממלא מקום לנציב שבת, בעזרת השם גם בשבת אנחנו נצמיח ונפליח וניקח את הגופים האלה לכיוונים הנכונים, עד שעושים
אגב, את זה. אגב, בפרשיית קטי פרי, ראש הממשלה התנהל מולך בצורה הוגנת, לאורך כל הדרך?
ראש הממשלה הייתה לו תחות אחת, שכשהם נכנסו לממשלה, גנץ ושותפיו, הוא לא בא אליי ואמר לי, מה המשמעות? לא דיבר איתי על ההסכם שהוא חתם איתם, זה הייתה טעות, אבל אין לי טענות לפי ראש הממשלה, בסופו של דבר ראש הממשלה נתן לי גיבוי, בסופו של דבר הגענו לתוצאה צודקת, ואתה יודע מה, בוא אני אפתיע אותך, אני רוצה להגיד תודה, על גבי הרשת הזאת לקטי פרי, בסופו של דבר עשתה תפקיד של כמה עשרות שנים, מילאה אותו, נכון, זה לא סוד, אני רוצה משהו אחר בשב"ס, כולם יודעים מה המדיניות שלי, כולם יודעים לאן אני חותר, אני לא הסתרתי את זה, אני אמרתי את זה מהרגע הראשון, אני מודה לקטי פרי, אבל...
ופה נשאלת השאלה, אתה יודע, האזרח שלא מכיר את ענייני השב"ס, והוא שואל את עצמו כבר חודש מאז הסגה הזאת, ומאז הדברים שהיא אמרה עליך בתקשורת, על השר הממונה, כן, אבל... אנשים שואלים את עצמם, רגע, אין קריטריונים איך מתנהלים עם מחבלים בכלא, אין כללים, אין הגדרות, מה, זה תלוי בראש הבאס, זה פרסונלית, יבוא מחר מישהו אחר, הכללים ישתנו, יהיה מישהו אחר, הכללים יהיו יותר טובים, יותר נוקשים, זה לא, איך, אין מתכונת, אין כללים ברורים, איך זה עובד?
התשובה היא כן, כשאני באתי לשבאס, ואחד מהתפקידים שאני מזכיר לך כל מערכת הבחירות, אני באתי ואמרתי, אני הולך לשנות, ומה, לספר לך מה היה כאן לפני בואי? על הפינג פונג, שולחנות הפינג פונג לאסירים, על התפריט הכל כלול, על המאפיות שסגרתי כבר בהתחלה, או מקלחות שהתקלחו 6-7-8 שעות ביום. עכשיו, תשמע, נתקקו בשמאל, קראו לי שר הפיתות, קראו לי שר המים. פה של דבר, מהשביעי לאסירי, לאף אחד כבר לא היה ספק, שזה מה שצריך לעשות, וזה הכיוון, וברוך השם שכן, יש שינויים בחודשיים האלה, והנציב שבס החדש ממלא המקום, הנציב שבס חדש, קובי יעקובי, אני מקווה, מאמין, יודע, שהוא רוצה לשנות ולעשות את הארגון הזה הרבה 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 יותר, עם מדיניות נחושה מאוד מול המחבלים. אגב, יש דוח ועדת קעטבי, זה דוח מ-2017, שלצערי לא, אף אחד לא יישם אותו, וזה דוח שאני חושב צריך ליישם אותו, שדיבר על הגבלת הקנטינות, ושדיבר על הגבלת השעות חצר, ושדיבר על הגבלת... תראה, בסופו של דבר, רק בישראל יש לך בית כאלה, שבו, אתה יודע, הם בוחרים בין סוגי בשר, איפה זה נשמע דבר כזה? ויש שינוי, וצריך להגיד שהובלנו שינויים, אבל בעזרת השם, הכניסה של ממלא מקום, נציב שב"ס, תוביל עוד יותר שינויים. במשטרה אתה יודע שהצלחנו לשנות. פעם מישהו שהסית, אמר, קרא לרצח של חיילים, אחרי חצי שנה אולי פתחו נגדו בחקירה, היום, במקום, באותו לילה, מגיעים אליו, עוצרים אותו, דיברנו על כיתות הכוננות, אני יכול לדבר איתך על האגף לכלי עירייה, רפורמה שעצינו בחודשים האחרונים, הובלתי אותה כן מתחילת הקדנציה, כן. העניין הזה של הרחבת הקריטריונים,
בעניין הזה עשרות אלפים שקיבלו רישיונות בתוך פרק זמן של 3 חודשים, זה לא מובן מאליו בכלל, יש שינויים לטובה גם בהרבה מאוד תחומים שקשורים למשטרה, אין ספק בעניין הזה, והשאלה היא האם פנינו לאן, כלומר, אם אני רגע רוצה לסכם את השיחה שלנו, ואנחנו מציינים פה 100 ימים למלחמה הזו, לאן הסיפור הזה הולך? ב-50, ב-100 ימים הבאים, אם אנחנו נראה את אותה מדיניות ממשיכה, ואת אותה הכלה, והבלגה, ואיזשהו, אתה יודע, אנחנו לא רואים פה זה ניצחון מהיר ומוחץ, אבל בצבא אומרים, זאת הדרך, זה לא אוקוס פוקוס, זה לוקח זמן, זה לאט לאט, או שיש דרכים אחרות, ואנחנו בסימן שאלה אחד גדול.
הכל תלוי בנו, אתה מכיר את הגמרא שאומרת, זכו אחישנה ולא זכו ביתה, זה תלוי בנו, אם אנחנו נרצה, ונקיים מדיניות, ואני אומר לך שוב, אני רואה דברים כאלה בקבינט, של חתירה למגע ונחישות ורצון להכריע, וככה צריך להיות כל הזמן, בכל המקומות, בעזרת השם יתברך אנחנו ננצח, ואם לא, אז כמו שאנחנו רואים, גלנט חוז מחזיר אותנו לקונספציה הישנה, ופקידי האוצר מחזירים אותנו לקונספציה הישנה, וגנץ עם כל מיני כיוונים שלו מחזיר לקונספציה הזו, אז אנחנו נהיה בקונספציה הישנה. אתה שואל אותי בחלקת האלוקים הקטנה שלי, כמו שדיברנו עליה כרגע, אנחנו עושים הרבה הרבה שינויים, אבל אני חותר גם לשינויים במדיניות, אני חושב שיש דברים שאנחנו משפיעים, וטוב שכך, ואני מודה לקדוש ברוך הוא כל שנייה שאני נמצא שם, יש דברים שאני מתפלל כל הזמן, שבעזרת השם נצליח, חייבים להכריע, חייבים לנצח, אגב זה לא רק בדרום, זה גם בצפון, מי שחושב שהחיזבאללה ייסוג לאיזשהו קו, והכל יהיה בסדר, ויהיה הסכם מדיני, ויהיה בסדר, זה לא עובד ככה.
כן, אבל אוטוטו אנחנו חוזרים לראות את ההפגנות, ואוטוטו אנחנו חוזרים לראות שוב את הפילוגים ברחובות, וחסימת צירים, ואנחנו חוזרים לכל הסיפור הזה, תוך כדי דיונים ביום שאחרי, הכל התערבב עם הכל, שאני שואל לאן זה הולך, לזה אני מכוון.
כן, אבל אנחנו חוזרים לעוד דבר, חוזרים לזה שחיילי צה"ל שהיו בחזית, ואני מקווה שימשיכו חלקם לפעול בחזית, כי המלחמה הזאת חייבת להימשך. ראו מה זה כולם בטנק אחד, חילונים, בדתיים, בימנים, בשמאלנים. אני מאמין מאוד 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 בעד העם הזה, מאמין בכוח של העם הזה, בנחישות של העם הזה, ברוח של העם הזה. אני חייב להגיד לך עוד דבר, אתה יודע, כשאפילו באים אליי אנשי שמאל, אני שואל אותם השאלה הראשונה, תגידו, גם אצלכם יש כיתת כוננות? גם אצלכם פתחנו כיתת כוננות? אנחנו משתדלים לכולם לתת, ובאמת שיהיה כאן לכולם את הביטחון האישי, ואני מאמין שזה תלוי בנו, בכוחות העצומים שלנו, של עם ישראל. אם אנחנו נרצה, אנחנו יכולים לנצח, אנחנו רק צריכים לעשות את המהלכים הנכונים, וכן, להצליח ולנצח ולהכריע אותם.
תהיה שינוי מגמה עם חסימת צירים עד סוף המלחמה, או שאתה לא מתערב בעניין הזה?
וכמו שאתה בטח יודע, רק לפני 4 ימים בית המשפט העליון נתן צו שאסור לי להתערב בהפגנות קונקרטיות, האמת היא, זה צו הזוי, זה עוד החלטה מסוג ההחלטות שאתה לוקח אותם.
לא, אבל אם אתה מחליט משהו לגבי חסימת צירים בלי קשר להפגנה קונקרטית, אלא באופן כללי, אתה יודע, גם מהימין, מהשמאל.
אגב, זה היה הסיפור שם. הסיפור שם שנתתי הנחיה כללית, ואמרתי, אסור להתיר הפגנות של החמאס. היה בית המשפט העליון ואמר, אל תתערב בהפגנות. זה פשוט לא להאמין, אבל זה הייתה המציאות שם. אני מכבד את בית המשפט, אבל אני כן אומר לך, שאני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה מאוד 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 אחת מההחלטות לאוסף שאתה לוקח ומבין למה הייתה כאן ויש כאן דרישה לרפורמה משפטית. התפיסה הזאת של בית משפט שהוא במקום מתרוקק, התפיסה הזאת היא שאתה שר במשרד אבל לא יכול להחליט, תפיסה שהיא שערורייה, שערורייה גדולה, במיוחד שמדובר הייתה על הוראה כללית, אל תאפשרו לחמאס לארגן הפגנות, אני כן אבל רוצה לסיים באופטימיות, אתה יודע מה? אז אני לא נתתי שום הוראה, ובא מפקד מחוז לפני יומיים שלושה, דני לוי קוראים לו, ניצב במחוז חוף, לא דיבר איתי אפילו, אבל קיבל החלטה שהוא לא מאפשר את ההפגנה, כי היא בעד חמאס ונגד חיילי צהל, ובעד לפגוע בחיילים ולפגוע בכל מיני אנשים. אני חושב שאם ההחלטות כאלה, ואם סוצרים כאלה, אני חושב שיש לנו גאווה גדולה, יש לנו משטרה טובה, ואני בעזרת השם, ברוח הדברים שדיברנו מקודם על התקציב, מקווה שאף אחד לא יפגע בה, שרק נצמח ונגדל, אנחנו צריכים להצביע.
השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט, השר איתמר בן גביר, בהצלחה רבה, בשורות טובות, תודה רבה, בעזרת השם, בניצחון הגדול. תודה.
אמן, אמן.
אנחנו יוצאים לפרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. 100 ימים לפרוץ המלחמה. 100 ימים מאז אותו יום שבו עם ישראל כולו היה בהלם. לקח זמן לצאת מההלם הראשוני. לחלק זה לקח שבועות, ימים, חודשים, כדי להבין באמת מה קרה כאן. היו ימים שזה לא נתפס. 100 ימים שבהם יש חטופים במנהרות, בכל מיני דירות, בקור, בלילות, ברעב, בצמה, בידי החמאס. ומאה ימים של תפילות, של דמעות, של בקשות ותחנונים של עם ישראל לפני בורא העולם לשנות את רוע הגזירה ולהביא סוף סוף את הגאולה השלמה. 100 ימים של פצועים בבתי חולים שעוברים ממחלקה למחלקה ומשיקום עד שחלק יוצאים לבתיהם וחלק עדיין שם 100 ימים. 100 ימים של שאלות, של תהיות, 100 ימים של דיונים, של חשיבה. פוליטיקאים מדברים, אנשי ביטחון מתראיינים, חיילים שלוחמים. 100 ימים של הורים שכולים, כל יום וכל לילה. המשפחה שאצלה בדלת מגיעה אותה קבוצה שמבשרת רע. 100 ימים של הלוויות של אנשים שיושבים שבעה בכל רחבי הארץ. 100 ימים של אחדות. כן, אם רק מסתכלים על השטח, על האנשים שנמצאים ברחוב, על האנשים שפוגשים בסופר, בחנות, בפקק, בתור לבנק, מגלים אחדות בין ימין לשמאל, חרדים, חילונים, דתיים, כולם מאוחדים ורוצים רק טוב לעם הזה. אבל מה זה 100 ימים בשבילנו? מהו המושג הזה בכלל, 100 ימים, וכי יש הבדל בין 99 ימים ל-100 ימים, ל-101 ימים, ובכן יש הבדל. הגמרא במסכת חגיגה, דף ת' עמוד ב' אומרת, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 101. וזה לומד את הגמרא מהפסוק, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים, לאשר לא עבדו. הלל הזקן אמר, מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו למי שאינו עובד אלוקים? זה ההבדל בין מי ששונה פרקו 100 פעמים לזה ששונה פרקו 101 פעמים. והשאלה זועקת, כזה הבדל דרמטי בין 100 ל-101? עד כדי כך שזה הגדרתו עובד אלוקים והשני הגדרתו לאשר לא עבדו? ומסברים הראשונים והאחרונים, כל אחד בדרכו וכל אחד בלשונו. 100 פעמים זה הטבע, זה ההרגל. אדם עושה דברים 100 פעם, חוזר 100 פעם, לומד 100 פעם, מספר עגול, מקבלים במבחן 100. אדם משלים 100. 100 זה מספר עגול שהוא מספר של הטבע, של שגרה. ואדם שלומד 100 פעמים מצהיר ואומר, אני לומד פעמים. לפי דרך הטבע, כדי לזכור, מספיק לי 100 פעמים, סיימתי. 101 בסך הכל, עוד פעם אחת, שהוא חוצה את 100 ולומד 101 פעמים, מעבירה את האדם הזה מדרגה של סתם אחד שהולך על פי דרך הטבע, לאחד שאומר, לא, אני לא לומד תורה רק כדי לזכור או כדי לסמן וי. אני לומד כי אני עובד אלוקים. ולכן אני לומד 101, אפילו שאני כבר זוכר בפעם ה-80 וה-90 וה-70 את מה שלמדתי. אבל ה-101 זה להראות לכולם שאני מעל ההגדרה של הטבע. וכך גם אצלנו. אנחנו 100 ימים מתפללים, אומרים תהילים, לומדים תורה, משננים את שמותיהם של החטופים, את שמותיהם של הפצועים, מתפללים להצלחת החיילים, מתפללים בכלל להצלחת עם ישראל, 100 ימים. עד שלאט לאט הדבר הופך לטבע ולשגרה. התרגלנו. הלב כבר מכיל כל דבר. הוא לפתע נאטם. אנחנו ישנים טוב בלילה. הפוך, התנור, מחממים אותנו. ושכחנו לרגע מהאחים שלנו שנמצאים בקור, בנחר, מי יודע איפה. התפילה הפכה להיות ככה שגורה בפינו מי שברך כל עם ישראל, לחיילי צהל, ללומדי התורה, לפצועים, לחטופים. 101 זה מחר. הלילה אנחנו נכנסים ליום, שאם לא ניתן לשגרה הזו להכניס אותנו אליה, נוכיח שאנחנו עובדי אלוקים, שאנחנו עושים מעל, שאנחנו לא רוצים להיכנס לשגרה, שאנחנו לא מוכנים שהתפילות הללו, שהבקשות הללו, יהפכו כבר לשגרה כלאחר יד, וכבר זה עובר לידינו. אנחנו רוצים להראות שהיום הוא כאילו היום הראשון. שהיום 101 זה כאילו הפעם הראשונה ששמענו על האסון הגדול והנורא הזה. זאת כאילו הפעם הראשונה שנחשפנו לעובדה שיש נשים, גברים, צעירים, מבוגרים, בידי הגרועים באדם, השפלים שבאומות. אותם נאצים אנשי החמאס. אז זה מה שיש לנו לומר עם כניסתנו ליום 101 של חרבות ברזל, נאמר לא לשגרה. אין שגרה כשמדובר על חיי אדם, אין שגרה כשמדובר על שבועים ועל חטופים, ואין שגרה בשעת מלחמה. ועם הדברים הללו אנחנו מיד פונים אל סיגי כהן, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אמא של אליה, שאנחנו כולנו מתפללים לשובו הביתה, מאה ימים שהוא שם. ואני רוצה לשאול אותך כאמא, אנחנו עכשיו בסוף שבוע, והתחיל שבוע סוער, גשום, קר, את מצליחה לחשוב רגע מה קורה שם?
הימים האלה, דווקא הימים האלה שהם גשומים וקרים, הם הימים הכי הכי קשים מבחינתי, כי כשאני חושבת על אליה, אז אני חושבת איפה הוא עכשיו, האם יש לו בגדים חמים, האם קר לו, האם הוא יושן בכלל על מיטה, אם מקבל שמיכה, אין לנו מושג מה קורה שם, אנחנו ממש ממש לא יודעים, והימים החורפיים האלה הם קשים מאוד בשבילי.
עם ישראל מאוחד סביב העניין, ובאמת נדמה שכמדינה עושים הכל כדי להביא לשחרורם. זה משהו שגם אתם מרגישים, או שרק אנחנו שבחוץ שלא לא מתיימרים לעמוד במקום שלכם?
אני אגיד לך, אנחנו, אני בתור אמא של אליה, אני מבחינתי מהמקום הקטן שלי עושה מה שאני יכולה בשביל להביא את אליה ואת כל יותר החטופים למודעות, אם זה להיפגש עם אנשים רמי מעלה, אם זה להיפגש עם הממשלה, עם קבינט הממשלה, רעיונות, כל מה שאנחנו יכולים. ואתה יודע, זה לא בידיים שלנו. זה בידיים של הממשלה, ובעיקר זה בידיים של הקדוש ברוך הוא, מה שיהיה. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים.
כן. מה זה בשבילכם המשמעות הזו שכבר עברו 100 ימים? זה לא 20, 30, 40 יום, כמה שבועות, חודש, חודשיים למלחמה. תמיד יש ציונים כאלה. עברנו לתלת ספרתי.
לפני שבועיים, נדמה לי, זה היה, אמרו לנו שהולך להיות יום 100, ואמרתי, טוב, היום הזה לא יגיע. בעזרת השם הוא לא יגיע, אבל הוא הגיע לצערי הרב. אני הייתי בטוחה שאחרי שבוע הם כולם יהיו בבית. זה היה כמות כזאת של חטופים שנמצאים בשבי החמאס, זה משהו שלא נתפס. והייתי בטוחה שצ'יק צ'וק הם יהיו בבית. והנה, הגענו ליום המאה. לצערי אני אומרת, זה באמת לא נתפס שזה כל כך הרבה זמן. זה... אני לא יודעת עוד למה לצפות, אני באמת לא יודעת למה לצפות, כי זה באמת, זה 3 חודשים ושבוע, זה 14 שבתות שהילד שלי לא היה בבית, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו, אין לנו מושג מה קורה שם, וזה מאוד מאוד קשה.
כן. אנחנו מדווחים בימים האחרונים על איזשהו הסכם להעברת תרופות, קטר תהיה המתווכת, ישראל תעביר תרופות לפי הצורך לכל החטופים, ואנחנו יודעים שגם הבן שלך זקוק לתרופות. זה משהו שבכלל קורה, הוא אמיתי וזה מרגיע. איפה אתם בתהליך הזה?
תראה, מרגיע. אני אהיה רגוע רק שהבן שלי יהיה פה, כן? שאני אוכל להחזיק אותו ולחבק אותו, רק אז אני אהיה רגוע. אני יכולה להגיד לך שאתמול בלילה התקשר אליי, אנחנו שומרים שבת כמובן, אז... הוא לא התקשר לפני שבת, התקשר אל הקצין שמלווה אותנו, אחד הקצינים שמלווים אותנו, ושאל אותי איזה תרופות אליה לוקח, על מנת שהוא יוכל להעביר רשימה מסודרת, לא יודעת, לקטר כנראה, כמו שאתה אמר, אני אפילו לא יודעת לאן, כדי שאליה יקבל את התרופות שהוא זקוק להם. אני אגיד לך את האמת, זה מרגיע אותי? לא, זה לא מרגיע אותי, כי אין לי מוצב מה המצב של אליה. אתה יודע, עבר 100 יום, הם לא אוכלים, הם לא שותים.
אין שום עוד חיים.
אין שום עוד חיים, הוא נפצע, אנחנו יודעים שהוא נפצע, כי הבת זוג שהייתה איתו ניצלה, והיא יודעת שהוא פצוע. אז אני יודעת הפציעה שלו באיזה מצב, באיזה מצב חומרה. לדעתי זה היה צריך קודם ללכת ולראות את כל החטופים, ולראות מה מצבם, ואז להתאים להם תרופות. ולא לשלוח להם תרופות ככה בניחושים, אבל בסדר, זה עדיף מכלום. אבל חוץ מזה, מה זה אומר? מה זה אומר שקטר לוקחת להם תרופות? שמה? שהם הולכים להישאר שם עוד הרבה זמן? אני באמת מנסה להבין את המהלך הזה. זה בסדר, ברוך השם שיש גם את זה, אבל שיבואו כן, כבר הביתה.
ברור. אולי שאלת השאלות, כי שומעים אותך כל כך הרבה אנשים ש... מתפללים על החטופים וחושבים עליכם ולא יודעים באמת להיות במקום הזה, אי אפשר לתאר אותו, הרי גם את לא תצליחי אפילו לתאר, אני חושב, את הרגעים הקטנים והגדולים של החיים, של היום יום, של הלילות ושל הימים. אבל אחד הדברים הקשים לפחות בעיניי זה שמדברים כל הזמן על עסקה, אוטוטו עסקה, קבינט מתכנס, הנה עסקה, הנה מדברים, כבר אומרים, ישחררו את זה ובום, לא קורה כלום. העליות והמורדות האלה הם קשים מאוד, נכון?
מאוד. מאוד מאוד קשים. זה רכבת הרים מטורפת. כל פעם שמתחילים לדבר על עסקה, אתה יודע, יש לך איזה ניצוץ כזה שעולה, יאללה, הנה, משהו הולך להתקדם. אני יכולה להגיד לך מניסיון של העסקה הקודמת, שזה גם הקצינים אמרו לי, תפסיקי להקשיב לטלוויזיה, תפסיקי להקשיב לתקשורת. תקשיבי לנו, כשאנחנו נגיד לך שיש עסקה, אז תדעי שיש עסקה. עד אז, אל תקשיבי לכלום. כי זה הולך וזה בא, וזה אנשים מניפולטיביים שרוצים להגיד כל מיני דברים, ואז את עולה ואת בהיי ואת שמחה ואת מבסוטת, והנה עוד, את כבר מדמיינת איך הילד שלך מגיע, ואחרי דקה את שומעת לו אין שום דבר, ועוד פעם את בדאון ואת יורדת, וכל היום את מבואסת ולא מסוגלת לעשות שום דבר. זה קשה, זה קשה מאוד. מצד שני, כן, ברגע שיש, אפילו שאתה שומע שביב של דיבורים, כן, זה מעורר איזושהי תקווה שיאללה, אולי עכשיו בעזרת השם, אולי הפעם כן יהיה משהו וכן הם יבואו כבר, כי באמת, 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 זה כבר די, אנחנו כבר רוצים שהם יהיו מספיק.
אליה בן סיגי, זה שמו אליה של...
אליה בן סיגלית. בן סיגלית.
בן סיגלית.
אליה בן סיגלית, כן.
שישוב במהרה, בסך הכל בן 26 ופצוע. נכון. שיחזור הביתה, ישקם את עצמו, שיחזור לחיים כמה שיותר מהר.
אמן.
ואנחנו
אמן,
מתפללים, אמן. מתפללים, הנה עכשיו סיימנו את ההילולה של הבבא סאלי, ובזכות כל הלימוד התורה והתפילות והצדיקים, ובזכות הכל. שכל החטופים יחד עם אליה יחזרו בריאים ושלמים כמה שיותר מהר, ואנחנו איתכם.
אמן,
אנחנו איתכם
רבה.
עם שאר המשפחות, הגברת סיגי כהן, תודה רבה לכם, בשורות טובות.
בבקשה. אמן, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה, נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת רם בן ברק, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
לפני שנדבר על כל מיני עניינים, אתה יודע, קודם כל, כתפקידך לשעבר כראש משנה, כמשנה לראש המוסד, ואנחנו שומעים היום אמירה של ראש המוסד לשעבר, ראש השבק לשעבר, יעקב פרי, שמדבר על דדי ברנע, וכבר אומר מי מתפטר וצפוי להתפטר, והוא שמע משהו ואמר משהו, יצא ככה כאיזה כותרת דרמטית. אנחנו כבר מתחילים בשלב הזה לקצר את ימיהם של בתפקיד של כל ראשי מערכת הביטחון.
אני לא שמעתי על זה, אבל קראת פרי. אני לא שמעתי, בטח זה לא נכון. כל ראשי הארגונים הצבאיים והביטחוניים לקחו אחריות מלאה, והם הסיקו את המסקנות שלהם. ברגע שהמלחמה תיפסק, או שהם יחשבו שיגיע הרגע, אבל אני לא שמעתי על מישהו שעושה מהלכים כבר כאן ועכשיו.
טוב, 100 ימים למלחמה, ואנחנו נמצאים, אתה יודע, בכל זאת איזשהו ציון דרך, אתה יודע, מציינים 100 יום, 100 ימי חסד, יש כל מיני הגדרות, אנחנו בסוף עוברים פה פרק זמן משמעותי, ואנחנו בתוך המלחמה, באיזה נקודת זמן, כמו שאתה מבין ורואה ושומע, אתה גם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, באיזה נקודת זמן אנחנו נמצאים?
100 יום הראשון, אני חושב שזה נאמר במקומות שצריך לאמר, ולא כולם רצו להקשיב למילים. המשימה של מיטוט החמאס, כפי שהוגדרה על ידי הממשלה, זה משימה ארוכת שנים. חודשים רבים, ואולי אפילו שנים, לדעתי שנים. אני אמרתי 5 שנים, אולי אני מקווה שיהיה יותר מהר. זה לא זבנג וגמר, זה מקום מאוד מאוד מורכב. זה ארגון שהתבסס ב-20 שנה האחרונות בצורה מאוד מאוד חזקה. בשטח, כל השליטה שלו, גם בארגונים, באנשים, זה לא רק צבאית, פוליטית ומעשית וכל דבר, ולכן זה יהיה משימה מאוד מאוד ארוכה. השלב הראשון שזה יקרה, צריך להתחיל להכניס מישהו אחר במקומו, כי עד שלא יש שם כוח אחר במקומו שיתחיל לעלות, אז לא נוכל לסיים את זה, אבל זה ייקח הרבה זמן.
זה ייקח הרבה זמן, ואתה יודע, השאלה היא, שוחחנו מקודם עם השר בן גביר, והוא אומר, הכל תלוי עד כמה ההנהגה, הדרג המדיני והצבאי, יצאו מהר יותר מהקונספציה של השישי באוקטובר. אם נצא ממנה מהר, ונשנה פה את השיח ואת ההתנהלות מול החמאס ומול כל האויבים, גם ביהודה ושומרון, זה ייקח יותר מהר. אם נמשיך במדיניות, מסעיות, דלק, הומניטרי, הכנסת פועלים, מציאת פועלים, אני מצטט לך כמעט מילה במילה מדבריו, זה ייקח הרבה יותר זמן. אתה חושב שיש צדק בדברים?
אני חושב שבן גביר צריך לשאול את עצמו אם הוא רוצה לדבר עברית או ערבית. אם הוא רוצה להיות כמו הגרועים שבאויבינו, עם התרבות שלהם, ועם הרצח שלהם, אז ברור שזה משהו אחר, אבל אנחנו מדברים עברית, אנחנו יהודים, ויש לנו את הערכים היהודים שלנו, אנחנו אנשים, ואנחנו בדמוקרטיה, אנחנו פועלים על פי החוק הבינלאומי, ואנחנו משייכים את עצמנו למדינות המאורות, ולא למדינות הנחשלות. עכשיו הוא צריך להחליט באיזה צד הוא רוצה להיות. אם הוא רוצה להיות פלנגה חמושה שפושטת לחווארה או לדיבליה או רוצחת, שורפת ילדים, אז אני לא מניח שהוא רוצה להיות כזה.
כן, לא, אבל אז לקחת את זה למקום הקיצוני של פלנגות וחווארה. אתה יודע, בוא נדבר רגע על הצבא, כצבא שעובד על פי חוק, צבא הכי מוסרי, בתוך, במסגרת דמוקרטיה. האם אנחנו מדי נזהרים על בלתי מעורבים, לא. על המטרות, על הזה, או שאנחנו עושים את המקסימום האפשרי כדי לפגוע באויב?
אנחנו עושים את המקסימום האפשרי לפגוע באויב בנחישות, באומץ לב, בגבורה, תוך כדי זה שאנחנו שומרים על החוק הבינלאומי, מתוך זה שאנחנו מבינים שאנחנו שייכים לקבוצה הזאת של העמים, ולא לקבוצה שעושה הפצצות שטיח על נשים ועל ילדים. כן, ואני מאוד גאה בזה דרך אגב. אני חושב שזה הדבר הנכון, אני לא חושב, אגב, מסעיות מזון, אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, או שאני בא מהימין או מהשמאל, שהיה רוצה לראות ילדים עזתים עם בטן נפוחה, כמו במקומות מוכי רעב, אני לא חושב שיש אנשים שרוצים לראות את זה. ולכן אני חושב שאנחנו פועלים בעניין הזה נכון, ואנחנו לא יכולים להרעיב 2.2 מיליון אנשים, למרות שביניהם יש רוצחים רבים, אני מסכים עם זה, שחלק גדול, כל החמאס שצריכים להרוג אותו, בית היה שם הרבה מאוד אנשים ששיתפו פעולה עם החמאס, וגם אליהם צריך להגיע, אבל בסוף יש שם 2.2 מיליון אנשים, ותשאל את
הצורך. אז למה נכון להיום, אתה יודע, 100 ימים אחרי, ואתם עדיין לא מצטרפים למאמץ הזה, מבחינת, אתה יודע, הכניסה לממשלה, רק לצורך ניהול המלחמה, סוג של אמירה, של אחדות, לא צריכים להסכים עם נתניהו על כל דבר, לא צריך להסכים עם בן גביר על כל דבר, אבל אפשר לומר, שמים כרגע את המחלוקות הפוליטיות והדעות בצד, אנחנו נכנסים לתרום למאמץ המלחמתי, יש לכם במפלגה אנשים עם הרבה מאוד ניסיון, גם צבאי וגם בתחומים אחרים, בואו תביאו מכל זה לשולחן הממשלה.
אני אגיד לך, אם היינו חושבים שיש לנו, שאם ניכנס לממשלה, תהיה לנו איזושהי השפעה על המדיניות, אבל תהיה איזו ממשלה, בגלל שהם כלואים, בגלל שראש הממשלה משמר בכל בחיר את ה-64 מנדטים שלו בשביל העתיד, אז בעצם אי אפשר לעשות בה כלום.
זה לא בשביל העתיד, זה פרטנרים שהוא הקים את הממשלה, הוא לא.
אבל לא, אבל...
הוא לא יכול להגיד היום, חבר'ה, אתם לא מתאימים למישהו אחר שאני מכניס.
אבל זה לא משנה, אתה לא צריך אותי בשביל שאני אשב על כיסא ואני אקבל תואר של שר, נכון? אני לא, אתה לא צריך אותי בשביל זה. אז אתה צריך שזה יהיה יכולת לקבל החלטות שקשורות למדיניות שיוביל למצב זה שהמצב שלנו במדינה יהיה יותר טוב. מאחר, ואי אפשר לקבל את ההחלטות האלה, כי בן גביר וסמוטריץ יש להם תפיסה אחרת לגבי מה צריך להיות. והם אמרו לראש הממשלה, חביבי, או שעושים את המדיניות שלנו, או שאין לך ממשלה. ולכן גם אם ישבו 100 גנצים בממשלה, אם ישב בני גנץ, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן והכל, כל זמן שהמדיניות היא תהיה מדיניות שמוכתבת על ידי בן גביר וסמוטריץ. ומבחינתם זה מה שקורה היום, זה המדיניות היום של הממשלה. לא משנה אם בני גנץ שם כן או לא, היא של בן גביר וסמוטריץ, אז זאת הבעיה. אם זה לא הייתה מדיניות, אם זה היה משהו שהם קובלים מהראש ולהשכל, לעשות את זה כמו שצריך, אז בוודאי שאין לו נכנסים, אבל זה לא המצב.
טוב, לסיום אני רוצה להביא שוב את הציטוט שאמרנו כאן קודם בשם יעקב פרי, כדי שהדברים יהיו מדויקים. יעקב פרי אומר הבוקר בגלי צהל, ראש השבק לשעבר יעקב פרי, הוא אומר כך, דיברתי עם רונן בר, הוא מעוניין להתפטר מתפקידו, שמעתי אותו אומר זאת, הוא יהיה מהראשונים שיניחו את המפתחות, בכוונתו לעזוב את התפקיד ברגע שהוא יוכל, סוף ציטוט.
אני מאוד
מצטער
על זה. אני חושב שרונן בר הוא אחד מראשי השבק הטובים שהיו לנו. אני חושב שמתי שהוא יחליט שהוא לוקח את האחריות והוא ייקח אותה, אבל כרגע הם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, במיגור הטרור, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם במקומות אחרים, וכדאי מאוד שישאר שם. והחשש הגדול שלי, שאם הוא יחליט לעזוב, אני מקווה שהוא לא יחליט לעזוב, אני גם לא חושב שהוא יעשה את זה, אז אם הוא נה תחתיו מישהו ש... שנתניהו
ימנה אותו,
וזה בוודאי יהיה פחות טוב.
חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב, סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שווים אחרי החדשות.